קורה לילדים שלנו בגיל 3, שהם מתחילים לעמוד על דעתם. שלום, בוקר טוב לנוגה אולמן, מנחת אמהות וזוגות, מחברת הספר. אמא שותה את הקפה חם, ואני כל כך אוהבת את השם של הספר, אז אני חייבת להגיד לך את זה שוב, למרות שכבר אמרתי לך את זה בעבר. בוקר טוב, מה שלומך?
תודה, בוקר טוב, רחל, ברוך השם.
כן. אז את יודעת, נהוג בספרים, בספרי הפסיכולוגיה, לקרוא לגיל 3, גיל המרי. אצלנו אנחנו לא אוהבים את המונח הזה, אבל עדיין יש משהו בגיל 3, הילד רוצה להיות עצמאי, הוא רוצה להתלבש לבד, שזה בסדר, או לפחות לנסות, או לאכול לבד, אבל יש כל מיני דברים שעלולים אפילו אולי לסכן אותו, הוא רוצה לבד.
נכון. או לסכן אותנו, את המצב הנפשי שלנו.
לגמרי.
תראי, בואי נתחיל מזה שכשאנחנו יולדות, אז בעצם נולדים שניים. נולד התינוק החדש, ונולדת פה גם אימא.
ועם כל תינוק שנולד, נולדת שוב אימא. גם אם יש לה עשרה.
כן, ואת יודעת, אפילו לפעמים עם ילדים מסוימים, ובתקופות מסוימות, מדי חודש ומדי שנה נולדת אימא, עם אותו ילד שכבר נולד 13 שנה לפני.
יפה.
אז אנחנו בעצם נולדות כל פעם מחדש, אפשר לראות את זה ככה, או מתוסכלות כל פעם מחדש, אם רוצים לראות את זה ככה, ואנחנו יכולות לבחור. אז אני עם כל אחד מהילדים שלי, זה 7 ילדים ברוך השם, חוויתי מחדש את המעבר המטלטל הזה, מאיזושהי תחושה של זוגיות וסימביוזה, את יודעת, הילד הוא בן הזוג שלי, הוא הצוות שלי, כל מה שאני רוצה הוא עושה, אנחנו רוצים ללכת לסופר, אין בעיה, נשים אותך במנסה, ונלך לסופר. בניגוד לגיל 3, כגיל סמלי, שנשים אותך בעגלה, ואתה תנסה לקפוץ, ואני לא אצליח לקנות שום דבר, אתה תצרח אחת שאני אקנה לך שוקולד. אז אנחנו עוברים איזה מין מעבר כזה, מאוד 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 חזק מהזוגיות הזאת, פתאום אני הופכת להורה סמכותי. ואני תמיד חווה את זה כרעידת אדמה בין איזה 7-10 בסולם ריכטר. אני זוכרת עם כל ילד את היום שבו הרמתי עליו או עליה קול. זה היה יום מאוד חדש, שעברנו מגוגו, גוגו, קוצי מוצי, למשהו אחר לחלוטין, ללמה אתה לא מקשיב לי, לתצא מפה, לתת לאחוז את היד בחוזקה ונסות להזיז אותו. פתאום אני שואלת, מי אני? כאילו, ומי הילד הזה?
וואו.
עם כל הרצונות וההתנגדויות שלו. אז אני חושבת שבמצבים שיש סכנה, אנחנו עובדות אינטואיטיבית. אבל לפעמים הסכנה היא מדומה. אנחנו מרגישות שמשהו פה קורה והוא מסוכן ליחסים בינינו. הוא מסוכן לילד. איזה מין ילד מרדן יהיה לי? מה יהיה כשהוא יהיה נער? מה יהיה כשהוא יהיה מבוגר? איזה מין איש או אישה הוא יהיה במסגרת נישואין? ואלה דברים מדומיינים שאני חושבת שאם היינו יודעים לשים אותם בצד, אז היינו יכולות להתייחס יותר בענייניות למצב.
בעצם במילים אחרות את אומרת, אולי אפילו כדאי לשמוח, כי הנה זה אומר שהילד שלך מתבגר ועובר שלב.
כן, אז זה הבחירה של האמא ורמת המודעות של האמא האפשר לשמוח הזה, כי לא כל אמא שמחה, יש אמאות שעד גיל 50, הילדים שלהם בני 50 והם בנות 70 או 80 והם עדיין לא שמחות על האתגרים שההורות נותנת להם. אני אומר לך משהו, הרבה אמהות מגיעות אליי דווקא בשלב הזה בהורות, בסביבות גיל 3, כשפתאום הן נמצאות בכזה מצוקה ומשבר, שהן מבינות שיש פה מצוקה ומשבר שלה, של האמא, על גבי המצוקה והמשבר של הילד. כי הרי גם לילד יש מצוקות בגיל הזה. האמא בעצם מבינה שהילד עובר, נופע על איזשהו ציר התפתחות, ציר ההתפתחות של הילדים, אבל פתאום האמא קולטת שגם היא נמצאת על ציר. והיא נמצאת עכשיו אולי ברגע מכונן בציר ההתפתחות שלה. לילדים יהיו הרבה רגעים מכוננים. אבל לנו יהיו כמה רגעים כאלה, בואי נגיד כשילדים נכנסים לגיל ההתבגרות, גיל 3, כשילד מתחתן, כשאת הופכת לסבתא, כשאת צריכה ללמוד להתייחס גם לחתן או לקלה החדשים שלך, אלה רגעים מאוד גדולים, ולילד, כל חצי שנה היו לו רגעים גדולים, כי זה הרי כל המהות של הילדות שלו, שהוא גדל בצעדי ענק. אז אני רוצה לטפל גם במקום שלי, בציר ההתפתחות שלי, כשהילד עובר את המעבר הזה.
אני אשאל שאלה, לפני שאנחנו באמת נגיע לשלב הזה, שבעצם אי אפשר לא לב, האם יש דרך כן לדלג על המהמורה הזאת, לדלג על השלב הזה, כי האם יש דרך להגיד, לא, אני חייבת להמשיך ללכת איתו יד ביד, לא מוכנה לתת לזה להשפיע, להפריע, יש אפשרות כזאת?
טוב, לדלג ממש אי אפשר, כי כשאני אומרת אני אתן לו יד, אני אתן לו יד, זה אומר שאני סימנתי את המקום הזה בציר ההתפתחות. אם המקום הזה מסומן, אז כבר אני לא מדלגת עליו, אלא אני מתייחסת אליו. אני חושבת שכן, אני אוהבת לחשוב שנותנת יד ביד לילדים, והרבה פעמים אני שואלת את עצמי, רגע, אז מה אני? אז אני שוטרת? אז אני חברה? במקרה שלי אני לא בהכרח חברה, אני גם לפעמים שוטרת, אבל אני לא רואה את עצמי בגדול כשוטרת של ילדים שלי. אז חשבתי איזה מילה תתאים שתעזור לי במצבים האלה שאני לא יודעת מי אני. והמילה שתפסה אותי זה בת ברית. אני בת ברית שלו. ברגע הזה שהילד הופך להיות בן שלוש, אני כבר לא בת הזוג שלו שמחזיקה אותו בממסה והולכת איתו לכל מקום וסימביוזה והוא עושה את כל מה שאני אומרת. פשוט מתוקף זה שהוא גוף קטן ושהוא לא זז הרבה והוא לא יכול להניע את עצמו. וזקוק לי כל כך. כן, ומהרגע הזה אני צריכה להיות בת ברית. זאת אומרת, לפעמים הוא ירגיש שאני מתנגדת לו, אבל בעצם אני רוצה בטובתו. ולפעמים הוא ירגיש שאני רוצה בטובתו, וככה באמת הדבר. אבל זה לא משנה כל כך מה הוא ירגיש. מה שמשנה זה מה שאני יודעת, שאני כרגע פועלת לא מתוך נקמנות, כעס, שחיקה, אלא מתוך היותי בת הברית שלו.
יש נוסחת קסם, זאת אומרת, מעבר לאוקיי, אז אני עכשיו חושבת על זה שאני בת הברית שלו, ואני צריכה גם לזכור את זה, במיוחד כשאני בסופר, באמצע, והילד משתתח על הרצפה, ומה זאת אומרת? הוא רוצה, והוא רוצה לבד, וזה לא בדיוק מתאים. ואז את צריכה להגיד לעצמך בנחת וברוגע, ולהזכיר לעצמך, לא, תראי עכשיו, אנחנו, יש נוסחת קסם שעובדת?
יש, היא לא קסם כמו, את יודעת, שעושים עם איזה מקל קסמים.
שולפים שפן מהכובע.
למשהו אחר, אבל אני חושבת שכאן קורה הקסם הגדול של החיים, שבשבילו בעצם, בלי לדעת, בשבילו הבאנו ילדים לעולם, בשביל להתפתח, גם בעצמנו, והילדים מביאים לנו אלה הזדמנויות להתפתח, שאני לא יודעת אם יש משהו שישווה לדבר הזה בעולם הרגיל. אני חושבת שהקסם הוא להבין, וזה יכול לקחת זמן, זה לא חייב לקרות בסופר, זה יכול לקחת אחרי שלושה ניסיונות כושלים בסופר להשתלט עליו, והרבה בושה מול העיניים המסתכלות, זה בסדר. זה גם יכול לקחת שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, זה גם בסדר. אני חושבת שהקסם הגדול מתחיל כשאני מבינה שהזרקור צריך לעבור מהשאלה, מה הילד צריך לעשות, איפה הוא צריך להשתנות כדי שיהיה לנו יותר נעים בבית, לשאלה, איפה אני צריכה ויכולה להשתנות כדי שיהיה לנו יותר נעים בבית. זה קסם, אותי הוא מקסים באמת כל יום מחדש, ואני ממש מרגישה בת מזל, שאני אימא, כי יש לי את כל ההזדמנויות האלה, והן בדרך כלל מתחילות כשהילד בן שלוש.
מדהים, זאת אומרת, לא מה הוא צריך לעשות, או איך הוא צריך להתנהג, או, אלא להעביר את זה אליי, בעצם להעביר אליי חזרה את השרביט, אבל ממקום של מה אני צריכה לעשות כדי שיהיה פה יותר נעים, או כדי שזה יצליח לנו ביחד?
כן, אני מתחילה את השאלה פשוט בניסוח אחר. אני אומרת, אוקיי, מה הייתי רוצה שהילד יעשה כדי שיהיה לי יותר נעים? זאת אומרת, מה בהתנהגות שלו מפריע לי? ואז אני אומרת, טוב, איך אני עוזרת לו להגיע להתנהגות הזאת? ואני לא עכשיו תלויה בתוצאות. יכול להיות שאני אעשה ככל יכולתי לעזור לו, וזה לא יעזור, הוא ימשיך בהתפרצויות זעם, הוא ימשיך להרביץ לאחים שלו. אבל זה שעברתי את הזרקור, ושאני יודעת שאני עושה את התפקיד שלי, עד כמה שאני מבינה כרגע מה התפקיד שלי ומה אני אמורה לעשות, זה נותן סיפוק כל כך גדול, וגם מצמצם את רגשות האשמה באופן מאוד מאוד משמעותי, כי אני פועלת, אני נמצאת בתנועה, אני עושה ניסוי ותהייה, אני עושה כמיטב יכולתי וכמיטב ידיעתי.
כן. את ממליצה לאמהות באמת ללכת להנחיית הורים?
שאלה מצוינת, אפילו כתבתי לי פה כאן הערה בנושא הזה. אני כן ממליצה לאמהות ללכת להנחיית הורים. אני ממליצה להם אבל לבוא אולי עם ציפייה אחרת ממה שבדרך כלל רגילים לבוא. כי שוב, אני יכולה לבוא להנחיית הורים עם הציפייה שאני עכשיו אשנה את אני אלמד איך לשנות את ההתנהגות של הילד שלי כדי שיהיה יותר נעים. אני מציעה לשנות את זה. אני מציעה להגיד, אני באה להנחיית ההורים כדי לראות איפה הילדים שלי בציר עושים דברים שלא נוחים לי, ואיך אני יכולה, שוב, למצוא את הקול שלי בקוף, כדי להוציא אותנו ביחד מהמצב הזה, עד כמה שאפשר. אני רוצה לשמוע את עצמי, אני לא רוצה לשמוע איך להפעיל על אחרים, אלא לראות איפה אני נמצאת. זה קשה, לא כל סדנה גם מתאימה לזה. יש סדנאות שמאוד מאוד ממוקדות באיך לי, איך לי. איך לעשות שהילד יהיה ככה, איך לעשות, אני חושבת שמהסדנאות האלה, אם אפשר, כדאי להימנע, יכול להיות שהן מועילות למשהו. אבל הסדנאות שמציבות לפנייך סימני שאלה, ופותחות שאלות, והן פחות דוגמטיות בעניין חינוך הילדים, הן נותנות לך יותר מרחב להסתכל על עצמך, להסתכל על הילד שלך, לראות מה השתנה מאז אתמול, איזה שאלות היו לך קודם שידעת שיש לך תשובה חד משמעית, ופתאום השאלות השתנו בכלל. נכון, אם נוער, יש לנו שאלות אחרות מהשאלות שהיו לנו קודם, אז חשבתי שפתרתי את כל הבעיות שלי עם בת ה-11, פתאום הפך להיות בת 12, ווואלה, לא ידעתי אפילו שיש כאלה שאלות בעולם ההורות. או עם כמה ילדים לא היו לי שאלות מסוימות, ופתאום ילדה אחרת מעלה לי שאלות שעוד לא היו בבית הזה. אז אני חושבת שהסדנאות שמאפשרות מקום לתמרון ושמות יותר דגש על האמא ועל ההתפתחות שלה מול כל הדבר הזה, הן יותר מועילות פשוט, והן גם, שוב, מצמצמות את רגשות האשמה, כי את נמצאת בתנועה, את לא תלויה תמיד בריאקציה של הילדים לשינויים שאת מביאה הביתה.
מדהים.
אלא את פשוט שמחה מזה ומסופקת מזה שאת נמצאת בתנועה, שאת לא שוקטת על השמרים.
כן.
שאלת קודם אם אפשר לדלג על כאילו לדלג באלגנטיות על השלב הזה. אני חושבת שהורים שמדלגים עליו, שאין להם את המודעות הזאת, הם ימצאו את עצמם, אולי כל החיים, אבל לפחות עד גיל 18, כשהילדים עוזבים את הבית, הם ימצאו את עצמם במשחק הזה של החבל, שבדרך כלל משחקים על החוף, שיש שתי קבוצות, ארבעה ילדים פה, ארבעה ילדים פה, וכל החיים הם ימשכו בחבל. הם ירגישו כאילו יש פה שני כוחות שווים, אני והילד שלי. הילד שלי מושך ועכשיו הוא ניצח, אז עכשיו אני אמשוך ועכשיו אני נצח. זה לא מתוך כוונה רעה, זה פשוט מתוך איזה חוסר מודעות. ומתוך, א', חוסר הבנה ששנינו בעצם צריכים להיות באותו צד, וזה התפקיד שלי להעביר אותו לצד שלי, או לעבור לצד שלו, מה שעובד באותו רגע. אנחנו לא אחד מול השני עם חבל כל היום, אנחנו יכולים להתחיל ככה את היום, אבל אז אני מתעשתת ואני אומרת רק רגע, זה לא המשחק. אני רוצה משחק אחר, אני רוצה משחק שבו אני הבת ברית, שבו אני השותפה הסודית שלו, אם הוא לא שם לב, אז אני השותפה הסודית שלו. זה משחק שבו אני בעצם עם המודעות שלי תמיד באה ממקום יותר גבוה ממנו, וזה בסדר. אני האמא, אני עם המודעות, ואין לי ציפייה שהוא יתפוס את התפקיד של המודע.
כן. טוב, מראה, זה נושא מרתק, אפשר להמשיך ולדון בו עד הערב, וילדים בכל הגילאים, אבל הנה, נתנו פה איזשהו כיוון, איזשהו פתח, איזושהי נוסחה. תודה רבה, נוגה אולמן, מנחת הורים, אמאות וזוגות, מחברת הספר, אמא שותה את הקפה חם, תודה רבה על הדברים האלה.